בשבט תשס"ט, ממשיכים בספר הכוזרי, מאמר שני, פרק י"ח, בעמוד נ"ט, במהדורת אבן שמואל. כן, אני רק רוצה, רגע, נ"ח למטה? לא, הגענו לנ"ט. אנחנו בעמוד נ"ט, ודיבור המתחיל אכן, לא, זאת אומרת, בעצם, מתחילת העמוד, לספור שורות 2, 4, 6, 8, 10, 12 שורות מתחילת העמוד. בסוף השורה במילה אכן. כן, רק רוצה להזכיר אולי נקודה פשוטה. דיברנו אתמול על ה... חלוקה של כדור הארץ לשני חלקים לא שווים. החלק המזרחי שהוא מהווה רבע מן העולם, והחלק המערבי שמהווה שלושה רבעים מן העולם. אולי, אז הסברנו שהמזרח מתחיל בעצם מארץ ישראל ועד סין. זה מהווה שש שעות. מה עם החלק המערבי? איפה הוא מסתיים? אז אמרנו, הוא מסתיים גם כן בסין, אבל מצד השני. אבל בכל זאת, אין להתכחש לעובדה שאחרי ספרד יש ים. ולפי הידע הגיאוגרפי של הקדמונים, שם מסתיים גם העולם. כן, כשאומרים אספמיה, כלומר, ספרד, התכוונו לקצה העולם, אפשר קצת לפתוח את החלון השני, זה גם יעזור. יש, ויחד עם סיומו של העולם, שם מסתיים גם הים התיכון. הים התיכון. הים התיכון הוא הגבול המערבי של ארץ ישראל. מה עם המושג של מים טריטוריאליים בהלכה? יש דבר כזה או אין? אז אז מה עם המושג של מים טריטוריאליים בהלכה? האם יש דבר כזה או אין? לפי חז"ל, יש. לפי ידידיה, אין. איך נפסוק? אנחנו, למרות שלא נעים לי, אבל אנחנו נפסוק לפי חז"ל, שיש מושג של מים טריטוריאליים. השאלה היא, עד איפה? מאיפה קודם כל למדו את זה שיש דבר כזה מים ששייכים לארץ ישראל? למדו את זה מזה שנאמר, והיה לכם גבול ים, הים הגדול הוא גבול. משמע שהגבול הוא אחרי הים. אז איך מותחים את הקו? שתי שיטות יש בחז"ל, בברייתא, בנושא הזה. השיטה של חכמים, זה שמודדים מהפינה הצפונית של גבול ארץ ישראל, מה שנקרא כפלוריה, ועד הפינה הדרומית, מה שנקרא נחל מצרים. מכיוון שהגבול של ארץ ישראל הוא בצורה של קשת, אז יוצא בפוקס שאפשר לעשות מים טריטוריאליים בין כפלוריה לבין נחל מצרים, כל מה שמן החוץ ולפנים ארץ ישראל, מה שמן החוץ ולחוץ, חוצה לארץ. מה? איפה זה כפלוריה? לא ברור. יש מקום אחר שכתוב תורי אמנון. תורי אמנון, גם זה לא ברור. תורי אמנון זה ההר שעל החוף, שנשפך לתוך הים, והוא הגבול הצפוני של ארץ ישראל. אז מהו המקום הזה? יש בערך שש שיטות שונות. כן? תורי אמנון זה כנראה טאורוס אמנוס. טאורוס אמנוס זה היום זה נמצא בגבול טורקיה-סוריה, בצד הטורקי, במפרץ אלכסנדרטה. שם זה נמצא. אז יוצא שכל כל החוף המזרחי של הים התיכון, לפי השיטה הזאת, הוא שייך לארץ ישראל. יש לו השלכות איך לקבוע את הגבולות של ארץ ישראל, איפה זה עובר בדיוק, מה אתה עושה עם הפרת, מה אתה עושה עם הנילוס, מה אתה עושה עם נחל מצרים, ירדן, כל מיני דברים כאלה. זה עיין באורך, בערך ארץ ישראל באנציקלופדיה התלמודית. עכשיו, השיטה השנייה היא השיטה של רבי יהודה. היא אמנם לא נפסקה להלכה, אבל היא מעניינת מאוד. הוא אומר שצריך לקבוע את החוט כשני חוטים. קו אחד מכיפלוריה או מתורי אמנון עד סוף העולם, לכיוון מערב. ועוד קו מנחל מצרים עד סוף העולם לכיוון מערב, יוצא לפי זה שכמעט כל הים התיכון הוא המים הטריטוריאליים של ארץ ישראל. עד גיברלטר.
וגם מפה למדים שיש סוף לעולם.
וכאן למדים שיש סוף לעולם.
זה...
למה לא? מה?
בחוסר הידיעה שיש משהו אחרי הים...
לא, 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 לא. כתוב, הים הגדול הוא גבול. אז אחרי הים הגדול, כלומר במצר גיברלטר, מסתיים גבולה של ארץ ישראל. זו, אתה לא צריך להגיע לג'מאיקה או משהו כזה. זו שיטת רבי יהודה. האם רבי יהודה התכוון לכלול בתוך המים האלה רק את האיים או גם את החופים? יש לזה השלכה עצומה. כי אם הוא התכוון לכלול בשיטה שלו גם את החופים, יוצא שהוא מכניס בתוך ארץ ישראל שני שליש הדרומיים של ספרד, את צפון מרוקו, חצי מאלג'יריה, כל טוניסיה, חתיכות מלוב, חלק, את כל קפריסין, דרום איטליה, בקיצור קריטים, כלומר, הוא מכניס שם בתוך זה, זה אימפריה שלמה, שכולה, הוא אומר, זה ארץ ישראל, אומר רבי יהודה. שנאמר, והיה לכם, היה הים הגדול, הוא גבול, אין הלכה כרבי יהודה. כן? כך שאנחנו פטורים מלכבוש את צפון אפריקה, ספרד, זה, פטורים, אנחנו לא חייבים, זה לא בארץ ישראל. אה? כן? כן. חופים או חופים, מה אומרים? יש שיר כזה. חופים הם לפעמים. חופים אומרים? חוף? אתה צודק, צריך להגיד חופים. טוב, בקיצור. בעל כפתור בפרח, רבי אשתורי הפרחי, מתלמידי הראש, שכתב את אחד הספרים החשובים ביותר מבחינת ההלכה על ארץ ישראל וקדושתה וכו', אומר שאף על פי שאין הלכה כרבי יהודה, אבל כדמות נחמה יש אצל יושבי, היהודים יושבי הארצות ההן, שיש שם בחינה מסוימת של ארץ ישראל, ולא רק בגלל שרבי יהודה סבר ששם זה ארץ ישראל. כן? קוראים לזה האקלים הים תיכוני, בסופו של דבר. כן? מה ששייך לאקלים הים תיכוני, יש לו משהו מריחה של ארץ ישראל. אבל זה אומר דבר מעניין, שהעולם מחולק כך. מארץ ישראל ומערבה עד האוקיינוס האטלנטי, זה שייך לארץ ישראל מבחינה מסוימת. בסדר? ומה שמארץ ישראל ומזרחה, זה בכלל לא שייך לעולם, שם אין שבת. מה יש בעולם? יש רק ארץ ישראל. הסתכלות כזאת, נגיד, מבחינת הערך המוחלט, לא במציאות, כן. טוב, כן. רבי יהודה הלוי חי בדרום ספרד, כן, למה? לא, רבי יהודה הלוי, זה לא רבי יהודה. דיברתי על רבי יהודה התנה, שחי משהו כמו... כן, זה רבי יהודה בר אילאי, שחי משהו כמו 800 שנה לפני רבי יהודה הלוי. אז זה לא יכול להתאים. בסדר? אפילו אומר, לא, 900 שנה לפני רבי יהודה הלוי. אז אי אפשר להתבלבל. כלומר, אני לא חושב שרבי יהודה בר אילאי חי עוד 900 שנה ונהיה רבי יהודה הלוי. במיוחד שרבי יהודה בר אילאי לא היה לוי. כן, כן.
לפי שיטת רבי יהודה, שאלת הרבה, אבל לפי השיטה שלו, אז מה שאנחנו קוראים היום ארץ ישראל, נגיד, בגבולות באר של מדינת ישראל פלוס קצת יותר, אותו הבחינה, אותו המהות של הגבולות, הגדרים של הים התיכון? אז יש שתי מדרגות.
יש מדרגות כמובן. טוב, ובכן, בואו נמשיך עכשיו בטקסט. אכן, כן, שורה 12. מן הנמנע הוא שלא יהיה מקום משותף, אשר הוא סוף מערבה של הארץ ותחילת מזרחה. כלומר, כאן הוא מסביר מדוע חייב להיות קו תאריך בינלאומי. כלפי ארץ ישראל מקום זה הוא ראשית הארץ הנושבת. כלומר, החוף המזרחי של סין. ודבר זה אינו בדין התורה בלבד, כי גם בחוק הטבע, כי לא ייתכן שיהיה כל יום ממות השבוע נקרא בו בשם, בכל חלקי הארץ הנושבת, אם לא נקבע לנו שני מקומות. אחד אשר בו מתחלת קריאת השם, במקרה שלנו, לפי רב יהודה לוי זה ארץ ישראל, שהוא המקום הראשון שבו אדם נתן שמות לימים, ושני אשר בו מזרח ומערב נפגשים, לבל יהיו חלקי המקום אשר בו הזריחה, מזרחיים זה לזה. כלומר יוצא שמה שאומרים, כרחוק מזרח ממערב, מה המרחק בין מזרח למערב? כלום. מצד האמת, דווקא מזרח ומערב נפגשים. אם היית אומר כרחוק צפון מדרום, עוד איכשהו הייתי מבין. כי הצפון והדרום לא נפגשים. אבל מזרח ומערב נפגשים. כי אם חלקו האחד יהיה מזרח גמור, וחלקו השני מערב גמור. לולא זאת, לא הייתה עולה בידינו לעולם קריאת שם לימים, כי כל מקום על חוג אמצע הארץ היה אז מזרחי ומערבי כאחד. ארץ סין הייתה אז מזרח לארץ ישראל ומערב לתחתית הארץ. ותחתית הארץ מזרח לסין ומערב למערב הארץ הנושבת. ומערב הארץ הנושבת היה אז מזרח לתחתית הארץ ומערב לארץ ישראל. ולא היה איפה לא מזרח גמור ולא מערב גמור, לא ראשית ולא אחרית, ולא שמות קבועים לימים. מולם, לפי הסדר שהזכרנו, נקבעו שמות לימים לפי מה שהותחל בקריאתם בארץ ישראל. נקודה. עכשיו, זה מאוד מעניין. לפי הטבע, יש דבר כזה קו תאריך? לא. החתולים לא אכפת להם אם היום יום שלישי או יום שבת. החתולים, זה אותו דבר. העיקר שיש עכברים לאכול. או מה שעדיף, פחי אשפה, כן? אבל איזה יום היום, זה אותם לא מעניין. יוצא לפי זה שהחלוקה של הימים ונתינת שמות ומספר לימים, זאת החלטה אנושית. ובגלל שהעולם הוא עגול, האדם היה זקוק להפוך את העולם לשטוח. מובן מה שאני אומר? כלומר, לפי הטבע, העולם עגול. אליפטי? יכול להיות. כדור. הארץ היא כדור. נכון? אז אם אני מסתובב מפה לפה, או מפה לפה, אני מגיע לאותו מקום. אז אני כבר מבולבל, אני לא יודע איזה יום היום. כי אם אני באתי מכאן, הגעתי ליום אתמול, ואם אני באתי מכאן, הגעתי ליום מחר. אז מה עשתה האנושות וגם ההלכה? היא פשוט פרסה את כדור הארץ והפכה אותו לשטוח. יש פה מזרח מוחלט, יש מערב מוחלט. זה שהם נפגשים, זה בכלל לא מעניין אותם. ואז אפשר לקבוע ימים לשבוע. במילים אחרות, האדם חי בעולם ישר והטבע בעולם עגול. וזה מהווה קושי גדול, כי אי אפשר לרבע את המעגל. כלומר, אנחנו לא יכולים בעולם שהוא כל כולו עגול, למדוד אותו בקווים ישרים. בכלל, ספק גדול האם אפשר לדבר בעולם הטבע על קווים ישרים. כי כל קו ישר הוא עגול ביחס לקו אחר. למשל, אם נתאר לעצמנו, שאני מהלך על פני כדור הארץ. הנה זה אני. זה כאילו, כן?
זה קו
שם. עכשיו, נתאר לעצמנו שיש איזשהו עצם כלשהו שאף לו בקו ישר והוא משיק לכדור הארץ. איך אני רואה את התנועה שלו, כקו ישר או כקו עגול? אני רואה אותו כקו עגול. בגלל שאני הולך על קו ישר, כלומר אני כל הזמן בתחושה של הליכה ישירה, ישרה. אני על הכדור, אבל אני אומר כל הזמן שאני נוסע בקו ישר. אני לא בתחושה שאני בקו עגול. אז אני רואה, כלומר, אני יכול להחליט שהקו הזה שעליו אני מתהלך הוא הקו הישר, כפי שאני באופן אינטואיטיבי גם חי. ואז יוצא שמה שאני רואה כאן, אני רואה משהו שמתקרב ושוב מתרחק. כך שהתחושה שלי היא, כשאני מודד ביחס לקורדינטה הזאת, הקו הזה הוא קו עגול, לא קו ישר.
אבל לא יכול להיות מצב שאני עכשיו
עושה
דבר כזה וישר?
תאר לעצמך שאתה רואה את החפץ הזה מתקרב ומתרחק. בשבילך, מה שאתה תתאר, זה שהוא עשה כזה דבר. אמת או לא? אוף! אם אתה... רגע, רגע, אם אתה... רגע. אם אתה הולך מכאן לאמריקה בקו ישר, אתה לא חש בכלל שהלכת על משהו עגול. אתה מבחינתך הלכת כל הזמן ישר. אתה באותו זמן רואה חפץ מטאוריטי שמתקרב אליך, ובסוף נעלם. אז בשבילך הקו שהוא עשה הוא קו עגול, נכון? זאת אומרת שההחלטה שקו מסוים הוא עגול או קו אחר ישר, היא החלטה סובייקטיבית לפי הסתכלותו של הצופה.
כולם
מסתכלו
על זה ככה.
מה? גם אתה מסתכל על זה ככה, זאת אומרת בשבילך. זה לא סובייקטיבי או אובייקטיבי, זה הכוונה, זה הכל תלוי בנקודת הראות של הצופה. כלומר, אני קורא לקו ישר, כשבמצאת האמת הוא לא ישר, הוא ישר ביחס לקורדינטה מסוימת, הוא עקום ביחס לקו אחר. כן, מה אתה רוצה ידידיה?
אני לא רוצה, כבודו יתרחק יותר מדי, יש לנו את כמי שסרגל, תעמוד בקצה אחד, אתה רואה את הקצה השני, הוא ממש ככה תעבור, כאילו שבא את כובב עליך.
נכון, כביש הסרגל הוא לא ישר, הוא עגול, כי הוא מעוקם עם כדור הארץ, אוקיי? טוב, אז זאת אומרת שיש יחס בין העולם האנושי, שבו יש קווים ישרים, לבין העולם הטבעי, שבו הקווים הם עגולים. אני אסביר לי מה הכוונה. בעולם עגול אין מעלה ומטה. ממילא גם אין ערכים, כי בסולם ערכים אתה אומר יש עליון ותחתון, יש קדימה ואחורה, יש ימין ושמאל. זה עולם הערכים. עולם הטבע הוא בלי ערכיות, ולכן הוא עגול. אז יש פה בעיה. מהו היחס בין העגול לבין הישר? למשל, אם אני לוקח מעגל ואני חוצה אותו, קוראים לזה קוטר, נכון? מה היחס בין הקוטר לבין ההיקף? פאי, נכון? 3.14 משהו, זה מספר לא רציונלי, נכון? זאת אומרת שאני לא יכול למדוד מעגלים בקווים ישרים. ולכן אי אפשר לרבע את המעגל. כלומר, העולם המוסרי והעולם הטבעי אינם נפגשים. אבל אנחנו רואים כעובדה שהם כן נפגשים. אתם רוצים הוכחה שהם נפגשים? אני קיים. מה אני? אני טבע או אדם? אני שניהם. כן? אני חי יותר מזה. אתה יודע, כשתינוק נולד, כולם שמחים. שמתם לב לזה? כן. השאלה היא למה? הרי אם אנחנו מדברים על הגוף של התינוק, 5 דקות לפני זה, הוא היה בתוך רחם אמו, לא השתנה שום דבר. מבחינה פיזיקלית, לפני הלידה, אחרי הלידה, אותו ייצור. אם אתה מדבר מצד הנשמה שלו היא אצולה מן העליונים, תמיד הייתה, או לא יודע ממתי היא הייתה, אבל כל פנים זה לא עכשיו שהיא נוצרה. אז למה השמחה הרבה? החיבור. כלומר יש איזה הפתעה, משהו בלתי צפוי. החיבור בין הקו לבין העיגול. בסדר?
סתם שמחה פשוט
ש... שמחה של מה?
שפשוט טבע, כמו ש... אם הבטלם שמחה לצצעים
שלו. אבל על מה השמחה פה?
שממשיכים את הדור.
ממשיכים את הדור? גם לפני כן היה המשך, למשל כשהיית בהיריון, גם כן היה המשך. למה זה לא אותו דבר?
שהוא בבטן, הוא עדיין לא יצא לעולם.
למה הוא לא יצא לעולם? הוא בעולם. הוא בעולם, אפשר אפילו לראות אותו עם כל מיני מכשירים.
הוא לא מתפקד כמוני.
הוא עוד לא נושם אוויר.
הוא לא נושם, אז אני שמח על זה שהוא נושם? זה הסיפור.
אתה לא שמח שאתה נושם
רב? אני שמח שאני נושם, אני לא עושה מזה חגיגה כל יום.
אני שמח שאני
נושם, אני לא שמח שהוא נושם. תשמח
כל הזמן,
שאתה נושם. בוא,
אני
אעשה את זה אחרת.
בן אדם שצולל
מתחת
למים, ואחרי דקה לא עולה, הוא מתחיל לעשות ככה. כן? וואי, אתה עושה את זה יפה. מהשטח, ממש ככה זה נראה. אותו דבר כנראה תינוק. ברגע שיש תינוקות שיוצאים
מהעולם
והם עוד לא
נושאים,
אז הרופא עושה ככה.
כן, אבל בסדר, אני לא מבין. בתוך 9 חודשים הוא הסתדר לא רע דווקא, נכון?
אנחנו לא יודעים את זה בוודאות.
לא יודעים בוודאות, כלומר אתה חושב שאין עוברים.
רק אחרי שהוא יוצא אנחנו יודעים.
אני לא מבין. רגע, אין עוברים?
מה
אין? אין דבר כזה עוברים בעולם?
יש.
אז למה אתה אומר שזה אנחנו לא יודעים? אנחנו יודעים שיש עוברים ושטוב להם דווקא, מבסוטים. כן? אחרי איזשהו זמן, הם מבסוטים לאללה, טוב להם.
תשמע, אם לא היה מבסוט, כאשר היה יוצא והיה בוכה.
טוב, בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שההופעה, מה שאני רוצה לומר זה שההופעה של האדם בעולם היא חיבור של נשמה וגוף. מעניין מאוד. החיבור הזה, פאי, כמה הוא בגימטריה אמרתם? 314 ועוד משהו, נכון? זה גימטריה. זאת אומרת, זה גימטריה של שדאי. שדאי, אל שדאי, בקבלה זה הספירה של התולדה. כן, כלומר, היחס הבלתי רציונלי בין העולם המוסרי לעולם הטבעי, וזה גם בא לידי ביטוי בקו התאריך הבינלאומי, שהוא מכריח אותנו לחתוך את הכדור כאילו שהוא שטוח. בגלל שיודעים שהכדור העגול חותכים אותו. אם לא היו יודעים שהכדור העגול, לא צריך להמציא קו...
אבל פעם חשבו ש...
אם חושבים שהארץ שטוחה, אז אתה לא צריך שום קו תאריך בינלאומי. אתה לא צריך, כי אתה אף פעם לא מגיע לצד השני. כשאתה נוסע מערבה, אתה לא מגיע למזרח. דווקא בגלל שהארץ היא כדור, בגלל זה היה צריך לחתוך אותו.
זאת אומרת שידעו שהארץ כדור, רק שידעו שכל הארץ...
ברגע שהתחילו לדבר... על קו תאריך בינלאומי, זה הסימן שהם יודעים שהארץ כדורית. הראש רבי יהודה הלוי מתייחס אל הארץ ככדור. נכון? בסדר? האם בתורת הסוד יש אזכורים מפורשים לכך שכדור הארץ הוא עגול? לא רק בתורת הסוד, גם בתורת הנגלה. יש מדרש שאומר כל הארץ, כל היישוב ככדור. או למשל, יש גם במסכת עבודה זרה. אם אדם מוצא פסל, והוא לא יודע אם זה פסל של עבודה זרה או סתם נקישות, אז ההלכה אומרת שאם אותו פסל מחזיק כדור, זה בטוח עבודה זרה. למה? כי זה אומר שהוא מחזיק את העולם. כן, אטלס בעצם, כן? אטלס יש אפילו עד היום הזה, בגן הארכיאולוגי באשקלון, יש איזה פסל של אטלס. רואים אותו מחזיק ככה את הכדור. כן? ברור, מה? באשקלון, כן. מה שאמרתי. כן? זאת אומרת, אז זאת אומרת, זה שארץ כדורית, זה דבר קדום. ידוע, היוונים ידעו את זה, כנראה שגם הקסדים ידעו את זה, אפילו היהודים ידעו את זה. ולכן אין פלא שגם בזוהר זה מוזכר. אנשים מתפעלים שבזוהר כתוב שהעולם כדור. בסדר, זה לא חדש. מה שכן מתפעלים זה שכתוב בזוהר שהארץ מסתובבת, שהכדור הארץ מסתובב, שזה דבר די חדש. אף על פי כן, הייתה שיטה כזאת במקדם, השיטה של אריסטרקוס. אריסטרקוס שחי בתקופת הזוגות באלכסנדריה, גם הוא אמר שהארץ מסתובבת מסביב לעצמה. אם יכול הרב רק להבהיר, בתקופת רבי יהודה הלוי האמינו כי גבולות העולם הם מסין עד ספרד, ושם הארץ נגמרת, וכי השמש היא זאת שזזה, והארץ לעולם עומדת, נשארת במקומה. נכון. בימי רבי יהודה הלוי חשבו שהיישוב נגמר, הוא מסין בעצמו. כלומר, חשבו שהארץ כדורית, זה נכון. אבל חשבו שאין בני אדם מעבר לסין ומעבר לספרד. וגם חשבו שהארץ, לפי רוב השיטות לפחות, עומדת במרכז העולם. נכון, ככה חשבו. טוב. למרות שהיו גם שיטות שאמרו שיש אנטיפודים, כלומר שיש כנראה אנשים שחיים מהצד השני של הכדור, אבל לא הייתה כל אפשרות להגיע אליהם. אפילו האמינו שאי אפשר להגיע אליהם, בגלל שחשבו שהאקלים בקו המשווה הוא כל כך חם, שאין שום אדם שיכול לעבור אותו. לא ידעו שיש אנשים שחיים בקו המשווה. טוב, איפה אנחנו? איפה זה אכן? אכן, לקריאת השמות האלה נקבע על כל פנים מרחב מסוים. שהרי לא ייתכן, מה שנקרא אזורי שעות. שהרי לא ייתכן לקבוע אופק מיוחד לכל נקודה ונקודה בארץ. כאילו בירושלים עצמה יש רוחות מזרח ורוחות מערב רבות. מזרח ציון, למשל, אינו מזרח בית המקדש. וחוגי אופקיהם שונים זה מזה באמת. כלומר, שעת חצות היום בקריאת משה, באופן אמיתי, אמיתי, איננה זהה לשעת חצות היום בבית הכרם. אלא מה? כן, זה על פי שנייה אחר כך, לא מרגישים את זה. ואז מה שעושים, קובעים מה שנקרא אזורי שעות. בתוך מרחב מסוים, 1 חלקי 24 מכדור הארץ, קובעים שזה אותה שעה. בסדר? וכל שכן, כן, וחוג אופקיהם שונים זה מזה באמת, אם אמנם אין חושינו משיגים זאת, וכל שכן דמשק כלפי ירושלים. כי שבת דמשק קודמת בהכרח לשבת ירושלים. כי הרי דמשק היא מזרחית לירושלים. וכן, שבת ירושלים קודמת לשבת מצרים. כי מצרים היא מערבית לירושלים. על כורכן, מה? אני מדבר פה על אזורי שעות, מצפון לדרום. על כורכן הוא נודה במרחב שהזכרנו. והנה, המרחב אשר בו השתתפו כל המקומות השונים בקריאת אותו השם לאותו היום, הוא של 18 שעות, לא יותר ולא פחות. כך, אנשי חוג שמיים אחד, עודם קוראים ליום מסוים שבת, בשעה שלאנשי חוג אחר כבר יצאה השבת. וכך, חוג אחר חוג. כן, יוצא לפי זה שמשל אדם, למשל בהונג קונג, חושב שכבר יצאה השבת, ואז הוא מתקשר לירושלים. ובירושלים אמרו לו, שבת היום, מה אתה מתקשר?
כן?
אמרו פעם על שהאיש שבק פעם מתקשר, במוצאי שבת לירושלים, אומר, נו, מה אתה אומר על רצח רבין? אומר, לא, עדיין שבת אצלנו. טוב, וכך, חוג אחר חוג, עד אשר תעבורנה 18 שעות שלמות מן הזמן בו נסתיימה קריאת שם השבת בראשונה, עד לזמן אשר תופיע השמש על שמי ארץ ישראל, מעל לראש תושביה, רק אז תסתלה קריאת שם זה מן היום ההוא, ולא תישאר מדינה בה יקראו כך ליום ההוא, כי אם יתחילו לקרוא בשם היום הבא אחריו. וזה יסוד המאמר, נולד קודם חצות, ידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה, מה שהסברנו מקודם, כאילו אמרו נולד. הירח, קודם חצות יום שבת בירושלים, בידוע שנראה ביום שבת סמוך לשקיעת החמה, בסין, כי שם יום השבת מתמיד 18 שעות, אחר שהופסקה קריאת השם במקום שהותחלבה, עד אשר שבה השמש להופיע בנקודת הרום של שמי ארץ ישראל אחר יום ולילה, אותה שעה יראה מולד הירח בהכרח למי שנמצא אז בקצה המזרחי של ארץ סין, הלא היא לא שעת לפנות ערב ביום השבת, וזה מתאים לדברי החכמים, צריך לילה ויום מהחודש. אולם אז נסתלק שם השבת מכל הארץ הנושבת, והתחיל שם היום הראשון. צריך להגיד שם. אמנם כן, ארץ ישראל כבר נסתיים ביום השבת עוד מאתמול, והיא כעת באמצע היום הראשון, אך הכוונה היא לשם היום השבועי הסורר אותה שעה בכל הארץ הנושבת. עד כי בהאמר לאיש מארץ סין ולאיש מארץ המערב, באיזה יום חגותם ראש השנה, יאמרו למשל שניהם כאחד בשבת. ואם כי לאחד מהם כבר יצא החג בשעה של השני עדיין היה חג, הכל לפי יחס מקומות מגוריהם אל ארץ ישראל, הנה לפי קריאת השם לימי השבוע, היה החג לשניהם בו ביום. כלומר, גם בסין וגם בארץ ישראל, עשו ראש השנה באותו יום בשבוע. כן. למה צריך יום טוב שני של גלויות? מסיבה פשוטה, כי אנחנו לא יודעים, כלומר, כי הקדמונים לא ידעו מתי היה קידוש החודש בירושלים. בסדר? ידיעת שבתות השם ומועדי השם תלויה איפה בארץ הנקראת בשם נחלת השם. וכן נקראת הארץ הזאת עוד, הר קודשו והדום רגליו, שער השמיים. וזהו עניין כי מציון תצא תורה. ראה כמה השתדלו האבות לגור בה, בעודנה בידי עובדי עבודה זרה, כמה השתוקקו אליה ברחקם ממנה, עד שדאגו להעלת עצמותם אליה, כמו שמצאנו אצל יעקב ויוסף. מה הוא רוצה לומר כאן? יש אנשים שיגידו, מהי מעלתה של ארץ ישראל? המצוות התלויות בה. כיוון שיש שמיטה, תרומות ומעשרות, יובל וכדומה, אז יש קדושה לארץ. אבל לו יצויר שאין בארץ ישראל אותן המצוות, אז אין קדושה לארץ. נכון? זה ככה היה אפשר לחשוב, נכון? למשל, כך חשב הרדב"ז. הרדב"ז, רבי יעקב דוד בן זאב ולובסקי, הרדב"ז, התווכח עם הרב קוק על מה שנקרא היתר השמיטה, היתר המכירה של הקרקעות. מה אומר הרב קוק? יש לנו בעיה, היישוב לא יכול להחזיק מעמד ולשמור שמיטה, לכן אנחנו נמצא תחבולה הלכתית כדי לפתור את עצמנו מן השמיטה. מהי התחבולה? אנחנו מוכרים את האדמה לגוי, וברגע שהגוי מחזיק באדמה היא פטורה מן השמיטה, כמו מכירת חמץ, ולכן אנחנו יכולים לעקוף את מצוות השמיטה. ומדוע שאנחנו נעשה כזה דבר? בגלל שאנחנו רוצים שהיישוב לא יתמוטט, כי יש מצוות יישוב ארץ ישראל. מקשה הרדב"ז על הרב קוק, איך אתה אומר דברים כאלה? הרי כל הערך של מצוות יישוב ארץ ישראל זה כדי לקיים מצוות שמיטה. אז אם אתה מבטל את השמיטה, ביטלת את קדושת הארץ, ואז ממילא אין עניין להציל את היישוב. עד כאן קושיית הרדב"ז. הרב קוק עונה לו בהרבה מקורות. מעניינים מאוד, בקונטרס אחרון שבספר שבת הארץ, הוא מביא לו כמה ראיות לזה שארץ ישראל היא קדושה מצד עצמה ולא מצוות התלויות, לא מצד המצוות התלויות בה, כמו שראינו למשל שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, מאוד מאוד השתדלו לגור בארץ, למרות שבאותו זמן לא היו כל מצוות התלויות בה, והארץ הייתה מלאה בעבודת גילולים. כן, מה רצית לומר?
שאסור למכור
אדמה לגויים. זה קושיה אחרת. הרי אסור למכור אדמה בארץ ישראל לגויים. אז איך אפשר למען הצלת היישוב למכור אדמה לגויים? כן. זה קושיה אחרת. אבל, ועל זה גם יש להשיב. אבל אני הבאתי פה את הקושיה הזאת, כן. הבאתי רק את הקושיה הזאת כדי להראות את זה שלארץ ישראל יש קדושה עצמית. כן. וזכור כמה התחנן משה לראותה. ומה קשתה בעיניו הגזרה בהימנע הדבר ממנו. ומה גדול היה בעיניו החסד כאשר ניתן לו אחר כך לראותה מראש הפסגה. כן? יש בספר קובץ מאמרים. מכירים ספר קובץ מאמרים? מת רב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו. כן, אז רב אלחנן וסרמן היה תלמיד של החפץ חיים, וגם של הרב קוק, אגב, באיזשהו שלב. והוא היה אנטי-ציוני חריף, מובהק. והוא כתב כמה מאמרים נגד הציונות, בין היתר בספר קובץ מאמרים, ושם הוא אומר שעם הגלות לא נחסר מאיתנו שום דבר. כלומר, זה שהציונים כל הזמן מדברים על ארץ ישראל, ארץ ישראל, גם בלי ארץ ישראל לא חסר לנו שום דבר, כי יש לנו תורה. על זה יש הערות של הרב צבי יהודה קוק בצידי הגיליון של הספר הזה. על הנקודה הזאת מאיר הרב צבי יהודה בפסוק בתורה. ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אז איך אפשר להגיד שבלי ארץ ישראל לא חסר לנו כלום? הרי התורה מעידה שאם אנחנו לא בארץ ישראל אנחנו קלים. טוב. מה? מה שם המאמר בקובץ מאמרים? אינני יודע. התבונן כמה השתדלו בנאומות אחרות. פרס, הודו, יוון ועוד. כי יקריבו בה קורבנות בשמם והתפללו בעדם בבית הגדול ההוא. כן, למה הוא מתכוון? מלכי פרס, קורש, דריווש וכו', היו שולחים קורבנות. היו כל יום מקריבים בבית המקדש קורבן מיוחד בשם מלך פרס, שהוא היה משלם עליו, כל יום. כמו כן גם מלכי יוון היו מקריבים כל יום עולה בבית המקדש, וגם הקיסרים הרומאים היו שולחים כל יום קורבן בשם הקיסר לבית המקדש. מה? אגב, איך זה התחיל המרד? המרד התחיל בזה שהמורדים סרבו, כלומר, מנעו את הקרבת הקורבן של הקיסר. ככה זה התחיל. כן?
אבל זה לא עניין פשוט של רצו לעשות דריסת רגל שם? פשוט זה מראה
שלטו. למה הם רצו דריסת רגל שם? הרי לא בכל מקדש של האימפריה הרומית היו מקריבים קורבנות בשם הקיסר. אבל בירושלים כן. בוודאי שיש פה אינטרסים. אבל יש גם תחושות רוחניות, אי אפשר להתעלם מזה. למשל, אפילו עד עצם היום הזה, ההתעניינות של המעצמות בארץ ישראל איננה רק פוליטית טכנית בלבד. יש פה מטען דתי, רגשי, עמוק מאוד, שקשור לארץ הזאת. אני לא צריך להביא דוגמה אחת, יש מיליון דוגמאות. פשוט כבודו צריך להיות קשוב לאמירות של אומות העולם ביחס לארץ ישראל, כולל של נשיאי ארצות הברית לדורותיהם, ואתה תשמע מה שהם חושבים על הארץ הזאת. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. גם אפשר לראות עוד מה שדיזרעאלי כתב על ארץ ישראל, וגלדסטון, וכל מיני חבר'ה כאלה, עוד לפני שארץ ישראל נכבשה על ידי המעצמות, מה הם חשבו על הארץ הזאת מבחינה רוחנית. זה מאוד מעניין. כן, זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. כן. אני חייב יותר מזה. אפילו כשאירופה היא כביכול חילונית, היא נשארת נוצרית. זאת אומרת, פעם היה איזה אחד מראשיה של איזו מפלגה שמאלנית בצרפת, שאמר לאחד הרבנים, כהי לישנה, אמר לו, תשמע, אני לא מאמין בכל השטויות של הכנסייה. אני אדם חילוני לגמרי. רק תגידי, למה צלבתם אותו? צלבתם אותו. כן. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם ההתעניינות, אתה אומר, הכפייתית של העולם המערבי במה שקורה בארץ ישראל, יש לזה שורשים דתיים עמוקים מאוד, גם אם הם לא תמיד מפורשים. כי עם ישראל וארץ ישראל מהווים, מהדהדים בתת מודע הקולקטיבי של העולם המערבי.
בנקודה הזו,
הייתה
עוד מישהו
בתמול,
לדובה
חדשות,
שהוא גם
כן
נצא נגד
הצלב הקרש,
הוא לא מאמין בו. מישהו
משלהם, מתוך מציאה. אהה, יפה. טוב. אז מה הוא אומר כאן? כן, עכשיו הוא אומר כאן על פרס ויוון. מה עם הודו? הוא אומר שמלכי הודו היו שולחים לכאן קורבנות? זה קצת חדש, לא? יש לכם מקור לזה? שמלכי הודו היו שולחים...
זה לא הגיוני.
לא שמענו על זה. לא ברור, לא ברור. יכול להיות שיש לו איזו אידיאה היסטורית שאין לנו, אבל לא מסתדר לי. אם כי, אני יצא לי לפגוש אנשים מהמזרח...
מה להם בכך שכל ההודים יהיו קבלה על ישראל?
אבל מה שאני ראיתי, שאנשים מהמזרח הרחוק מתייחסים אל הארץ שלנו בתור מקור אדיר של רוחניות. זה כן.
כן.
כן, יש גם זה. מה שאתה אומר זה סיפור אחר. אתה מדבר על הסיפור הזה שמדי פעם מספרים אותו, שמגיע איזה ישראלי לאחד האשרמים, מתחיל להקשות כל מיני קושיות, ואז ראש המנזר אומר לו, אתה יהודי, אתה צריך יהדות, לך לארץ ישראל, נכון? שמעת דברים כאלה. אז ידידי הרב מיכי יוספי קצת בירר את הסיפורים האלה, התברר לו שזה תמיד קורה אצל תלמידים חריפים ונודניקים. זאת אומרת, שראש המנזר לא יכול לשאת את כל ריבוי הקושיות וריבוי השאלות של הישראלי הזה, ולכן אומר לו, אתה צריך יהדות. לך למכון מיר. זה חבר'ה שתולים שלנו, אגב.
כן. הברמנים שזה כביכול הקסטה העליונה בעינוי, מותר להם להתחתן בינם לבין עצמם או עם כהן יהודי. פגשתי
כבר זה אפילו. זה לא ידעתי. זה חידוש מעניין.
עם כהן יהודי.
אתה בטוח? זה... כן, אתם שומעים מה שהוא אומר? שאברהמנים, הרי יש בהודו ארבע קסטות, כן? כלומר, ארבע מעמדים, הם לא מתחתנים אחד עם השני. אבל, והקטה העליונה נקראת ברהמנים, ואתה אומר שמותר להם להתחתן בינם לבין עצמם, או עם כהן יהודי. זה באמת חידוש גדול. זה באמת חידוש גדול. זה, אתה יכול להביא את המקור לזה? זה... פגשת מישהו שאומר?
פגשתי זוג הזה. ויש לי זוג
הזה בגבות אמן. טוב, אולי זה רפורמה.
הוא יהודי כהן והיא ברמנית.
אז אולי זה קצת רפורמה ככה.
היא לואיסית לגמרי, הולכת
להסתכל והיא לומדת את זה. כן. זה ברמנים מזרוחניקס.
הם קוראים לנו הילדים שלהם.
כן, טוב, זה מעניין. טוב, למה דיברתי על זה? איפה היינו? כן, כן, בגלל ההודו. אז לא יודע, יש כנראה בהודו לפעמים איזה מין התלהבות ממה שקורה פה בארץ ישראל, מן הארץ הזאת, הם אומרים שזה מקום קדוש ועצום וכו' וכו'. טוב. אז אומר, התבונן כמה השתדלו בני אומות אחרות, פרס, הודו, יוון ועוד, כי יקריבו בה קורבנות בשמם והתפללו באדם בבית הגדול ההוא. אבל יש לציין שבמאה ה-19 ירושלים התחילה להתפתח הרבה מאוד, בגלל שמכל העמים שלחו לשם קונסולים ורצו לקבוע שתהיה להם דריסת רגל. הנני קורא לכל ממלכות צפונה ונתנו איש כיסאו פתח ירושלים. כתוב בירמיהו, לא? אז יש דבר כזה. אפילו קיסרי אתיופיה שלחו לכאן אנשים ושיהיה להם איזה מנזר אתיופי, ואפילו איפה שהיום, איך קוראים לזה? לא ברחוב הנביאים, ברחוב הלני המלכה, איפה שאולפני כל ישראל. אז זה בניין שהיה שייך לקיסרית של אתיופיה. כן, היה חשוב להם כבר במאה ה-19 שיהיה להם פה משהו. כן. וכמה ממון פיזרו על המקום ההוא, אם כי היו בני דתות אחרות. כי הדת האמיתית לא קיבלה אותם. הוא רואה כמה מכבדים הם את הארץ גם היום, אם כי פסקה השכינה מהיראות בה. שכן כל הכיתות הדתיות עולות לרגל אליה, עוד היום, וחומדות אותה. טוב, הזמן של רבי יהודה לוי זה תקופת הצלבנים. כן, ירושלים כבושה תחת הצלבנים, ומכל העולם עולים לירושלים. ורק אנחנו נמנעים מזה, מחמת הגלות, והשיעבוד שאנו נתונים בהם. יש פה שאלה. ברהמנים זה מלשון אברהם, מבני הפילגשים? אולי. אף אחד לא יודע בוודאות. יש רק דבר אחד, זה מעניין, שהספרים העתיקים של אברהמנים, הוודות היותר עתיקות, הם בערך מזמנו של אברהם אבינו. פחות או יותר. יותר, פחות מאשר יותר. זאת אומרת, זה קצת אחרי אברהם אבינו מופיעות הוודות הראשונות בהודו. עכשיו, יש פסוק בפרשת חיי שרה, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אז מה זה קדמה? מזרח. ארץ קדם, מזרח. אז מה זה פעמיים מזרח? מזרח של המזרח. מה זה מזרח של המזרח? מזרח הרחוק. כן, אז מכאן כנראה יש איזשהו רמז, גם התלמוד רואה את זה כך, לזה השפעה של אברהם אבינו על הרוחניות של המזרח הרחוק. יכול להיות. כן, במיוחד שבוודות היותר עתיקות יש נטייה למונותאיזם. לא כמו בוודות המאוחרות ובאופנישד, ששם יש כבר עבודה זרה ממש, אבל בשלבים הקדומים ביותר יש נטייה לא רק למונותאיזם, אלא נטייה בכלל לרוחניות של האלוהות. כן, בבקשה.
יש הסבר למה שכל מיני חגים שהם בערך מקבילים בזמנים שהם דומים בינינו לבינם?
כן, כלומר זה שיש חגים דומים אצלנו ואצלם, זה לא בגלל השפעה המשותפת, אלא זה בגלל שזה נטייה קבועה בנפש האדם. לחגוג את האביב, לחגוג את הסתיו, לחגוג את הלילה הקצר בשנה, וכדומה. זה דברים קמאיים בנפש האדם.
אבל זה ממש מקביל, זאת אומרת, סליחות יום כיפורים, סליחות של...
אני מסכים, אבל זה בגלל שזה המבנה הרוחני של העולם. לאו דווקא בגלל שהם שמעו על זה, אלא בגלל שזאת האמת.
יש עוד הגבלה בין דתות חוץ מהינדואיזם.
בוודאי. תשאל את לוי שטראוס, ויסביר לך שם בוכתות, כן? קלוד לוי שטראוס, גדול האנתרופולוגים, הוא בן 100. כן, הוא בן 100 מלפני חודש בערך, חגג את יום מולדתו 100. כן, אומרים, אגב, הוא יהודי, כן? קלוד לוי שטראוס. רק אומרים שהוא מתעניין בכל דבר, בכל תרבות בעולם, חוץ מאשר ביהדות. שזה לא במקרה, כן? אז איפה היינו? כן. כן, ברהמה. אז יכול להיות שזה איזושהי השפעה לא לגמרי ברורה. יש אפילו מבחינה ארכיאולוגית מצאו שהיה עם בצפון הפרט שהקים את ממלכת מיטני. מכירים את ממלכת מיטני? לא. זה בערך בתקופת האבות, הייתה ממלכה בחלק הצפוני של הפרט בשם מיטני. ובחפירות הארכיאולוגיות גילו שהאלים, השמות של האלים שלהם זהים לשמות של האלים העתיקים של הודו. וזה נקרא בתורה בשם ארצה בני קדם, נכון? ארץ בני קדם זה דווקא צפון הפרט. אז זה קצת מחזק את ההשערה שיש לאברהם אבינו איזושהי השפעה על הודו. אולי. טוב. אינדרה, מיטרה וכל החברה האלה. טוב. אשר לדברים, בואו נחזור אם כן ליהדות. אשר לדברים שאמרו חכמנו בשבח ארץ ישראל. ארוכים הם מאוד. אמר הכוזרי, השמיעני נא מה שאתה זוכר מדבריהם. אז עכשיו יש לנו רשימה של שבחי ארץ ישראל. כן.
מאיפה מגיע הנטייה הזאת של אותו בעל, מישהו ממשיכי דרכו, להתייחס לזה רק בתור פרטי של מצוות? כאילו, יש שם אין ספור מקורות.
אתה אומר, אם יש כל כך הרבה דברים על מעלתה של ארץ ישראל, אז איך מגיע הנטייה אצל כמה רבנים חשובים לומר שארץ ישראל זה רק מצד המצוות התלויות בה? תשובה, כשיש אור גדול מדי, זה מסנבר. לכן יש נטייה להשפיל את העיניים.
למה מכון מאיר לא
מסתנבר? בגלל שמי שלומד מכון מאיר יש להם בומבה של נשמות. לא באמת, זה שורשי נשמות אחרים. לכן זה שאדם נוקט עמדה מסוימת מבחינה תורנית, לא תמיד צריך להאשים אותו. לפעמים זה שורש הנשמה שלו.
באמת?
כן.
אבל השאלה אם יהיה דיון רציני בין אחד לאחד, בסופו של דבר יראה לו...
אם יהיה דיון רציני בין אחד לאחד, כל אחד יפרש את המקורות לפי מה שנראה לו.
אבל יש רק של פירוש מקורות.
אתה תופתע. תביא את המקורות האלה למי שחושב לא כמוני, למשל, ותראה איך הוא יפרש. אתה תופתע. לפעמים יש אמירה כזאת, זה לא כל כך פשוט, צריך לראות מה המפרשים אומרים על זה. ולפעמים זה מסתיים במה, סטייפלר לא יודע את זה.
בדיוק.
זה בערך...
זה סתם הסתמכות על משהו שאמר, הוא לא יודע את זה? כן, נכון שהוא לא, כמו שהרב אמר פעם.
מה, אתה יודע יותר טוב מכל הרבנים האלה?
מה, הם לא
לומדו ירושלמי אף פעם? כן, כן, נו, אז מה אני אעשה?
נכון, לומדו ירושלמי.
כן, מה אתה רוצה? אם זה מצד שורש נשמתו, זה התפקיד שלו. זה לא אומר שהוא צודק. אדם יכול להיות עם שורש נשמה שמתאים לדעה מסוימת ביהדות, זה עוד לא אומר שהלכה כמותו. הוא לא צודק, זה שורש נשמתו, זה לא אומר שהוא צודק. למשל, יש אדם שמצד שורש נשמתו צריך לאכול עוף בחלב. ולפי ההלכה, הרי יש דעה בנתנאים, רבי יוסי הגלילי, שאומר שמותר לאכול עוף בחלב. אבל אין הלכה כמותו. מה יעשה אותו אדם שמרגיש ששורש נשמתו מחייב אותו לאכול עוף בחלב? אז הוא ינחם את זה, את עצמו בזה שלפחות הוא תואם את דעת רבי יוסי הגלילי, ויצטער שהוא לא יכול להוציא את זה לפועל. עד שיזדמן לו שמפני פיקוח נפש יהיה מותר לו לאכול עוף בחלב, ויאמר הזדמנות לעשות תיקון גדול. יש תפקיד גם לטעויות, אבל זה לא בגלל שיש תפקיד לטעויות, שטעות לא איננה טעות. עד כאן להיום, שלום.